שלום וברכה, שבוע טוב, שבת פרשת במדבר. בעזרת השם נקרא שבת בתורה על מצוות בכור. וידבר אדוני למשה לאמור, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור, פתר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שעושים מחלפה בתפקידים. עד עכשיו מיציאת מצרים הבכורות היו צריכים לעבוד במקדש, ועכשיו משנים את המיועדים לעבודה מהבכורות ללוויים. ולכן מתואר אחרי זה בהמשך פרק ג' בספר במדבר כיצד הייתה החלפה. משה רבנו מונה בעצם את הלוויים, ולאחר מכן גם כן בפרק ג' פסוק מ"ד, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, והיו לי הלוויים אני אדוני. אז עושים החלפות, הלוויים תמורת הבכורות, הבהמה תמורת הבהמה, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים העודפים על הלוויים הם מבכור בני ישראל. אז אותם 273 בכורות שהיו יותר מהלוויים, מה עושים איתם? אז להם, ולקחת חמשת חמשת שקלים מגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרע השקל, ונתת הכסף לארון ולבניו פדויי העודפים בהם. וכאן בעצם יוצקת התורה את היסודות למצוות פדיון הבן. אני רוצה לעסוק היום בסוגיה מעניינת שגם נוגעת אליי קצת באופן אישי, והוא הפטור של בן לוויה מבכור. אנחנו יודעים שמי שאבא שלו בכור, אבא שלו סליחה לוי או כהן משבט לוי, פטור מפדיון בכור, לא עושים לו פדיון הבן. מדוע? המקור לזה זה בגמרא במסכת בכורות, או ליתר דיוק במשנה במסכת בכורות, דף ג' עמוד ב', כהנים ולוויים פטורים מקל וחומר. אם פטרו את של ישראל במדבר, דינו שיפטרו את של עצמם. אז אמנם, הפרק הראשון במסכת בכורות מדבר על בכור בהמה טהורה. ולגביו אומרת המשנה שכהנים ולוויים פטורים מלהפרישו. הבכור שנולד לכהנים ולוויים הוא לא קדוש. אבל בהמשך, הגמרא לומדת את אותו הדבר גם לגבי פדיון הבן. אחי קטני, כהנים ולוויים פטרו הן עצמם מקל וחומר. כהנים ולוויים פוטרים את עצמם מפדיון הבן מקל וחומר. מה הקל וחומר? אם הפקיע קדושתן של לוויים, קדושת ישראל במדבר, לא יפקיע את של עצמם, הרי אנחנו לומדים בפרשה שלנו, בפסוקים שהקראתי לפני רגע, שקדושת ישראל הצליחה להפקיע, סליחה, קדושת הלוויים הצליחה להפקיע את קדושת ישראל. החליפו לוי תמורת בכור, וממילא כאשר נכנס הלוי תחת הבכור, פקעה הקדושה מהבכור. אז אם הלוויים הצליחו לפתור את בכורות ישראל מחמישה סלעים, שהרי כל בכורות ישראל חוץ מאותה 273 שעודפים על הלוויים, לא היו צריכים לשלם חמשת סלעים, מכיוון שהלוויים שהחליפו אותם, פטרו אותם מחמשת סלעים. אז אם בלוי יש כוח לפתור מישהו אחר מחמישה סלעים, כמובן שהוא יכול לפתור גם את עצמו. ולכן אדם שנולד ללוי, בעצם גם הוא לוי, בכור שנולד לכהן ובעצם גם הוא כהן, פטורים בתשלום חמישה סלעים מאותו קל וחומר. אבל על זה מקשה הגמרא כמה וכמה קושיות. אנחנו כאמור היום נתמקד בקושיה אחת. ושואלת הגמרא כך, לוויה לא תפקע. אם באמת כל היסוד של פטור לוויים מפדיון הבן הוא מצד הקל וחומר, אז לוויה, אישה משבט לוי, לא צריכה לפטור את בנה מחמישה סלעים, שהרי רק הבכורות הזכרים משבט לוי החליפו את בכורות ישראל, וממילא רק בבכורות הזכרים של שבט לוי שייך, לא בבכורות, סליחה, רק בזכרים של שבט לוי שייך הקל וחומר, אבל לא בנקבות. ואם כן, לוויה לא אמורה לפטור מחמישה סלעים. למה, שואלת הגמרא, אמר עבד בר אבא, לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים. יש לנו מימרה שנפסקה גם להלכה ברמב״ם בהלכות ביקורים, פרק י"א הלכה י"א, ובשולחן ערוך בסימן שין א סעיף י"ח, שכהנים ולוויים פטורים מפדיון הבן, ואפילו כהנת ולוויה נשואה לישראל, אין הבן חייב בפדיון. הלכה מפורשת שלוויה שילדה בנה פטור מחמישה סלעים, למרות שלא שייך מחמש סלעים, סליחה, למרות שלא שייך שם אקל וחומר, כיצד מסבירה הגמרא את ההלכה הזאת? אלו קשיא, כדמר ברי דרב יוסף משמי דרבה, דאמר פטר רחם, כאשר התורה מצווה על פדיון הבן, היא מצווה על פטר רחם. פטר רחם הוא זה שקדוש. בפטר רחם תלה רחמנה. פטר רחם כמובן זה ביטוי שמתייחס אל האישה, אל רחמה של האישה, ולכן בגלל שאת מצוות בכורות התורה תלתה בפטר רחם, לוויה פותרת את בנה. והיום אנחנו ננסה להבין מה הכוונה. המשפט הזה הוא די סתום. זה נכון, כתוב בתורה פטר רחם. וזה נכון גם שיש לביטוי הזה השלכות מעשיות. למשל, ילד שנולד בניתוח קיסרי ולא יצא דרך הרחם, אז לא עושים לו פדיון הבן. ובכל זאת אנחנו צריכים להבין קודם כל בפשט המילים מה הגמרא מתכוונת כאשר היא אומרת בפטר רחם תלה רחמנה, ולאחר מכן בעזרת השם גם ברמה אולי קצת יותר עמוקה מה המשמעות של זה שפטר רחם בפטר רחם תלה רחמנה וממה זה נובע. אז נתחיל קודם כל עם השאלה הפשוטה, מה הכוונה בפטר רחם תלה רחמנה, ונראה שבזה אולי יש מעט מחלוקת בין הראשונים. רבנו גרשום שם על הגמרא בבכורות דף ד' עמוד א' כותב כך, כלומר דלא שדינן בנה בתר ישראל אלא בתר דידה, דבפטר רחם תל הרחמנה, ולוויה עם שבט שפטור מן הבכורה, שאילו הייתה היא זכר והיה בכור היה פטור, אף בנה נמי בא מאותו רחם שהיה פטור מן הבכורה אם הייתה זכר. אני אתייחס כרגע בעיקר לתחילת דבריו של רבנו גרשום, שהוא טוען שמכיוון שהתורה התנסחה בלשון פטר רחם לגבי מצוות בכור, מה היא באה ללמד אותנו? דלא שדינן בנה בתר ישראל. בדרך כלל בתורה הייחוס של הילד הולך אחר אביו, למשפחותם, לבית אבותם, משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה, כך מלמדת אותנו הגמרא בבבא בתרא בדף קופתת עמוד ב', וממילא הייחוס של השבט הולך אחר האב. כאן בדיני בכור מלמדת התורה שהייחוס גם הולך אחר האם. יסוד לגישה הזו שבעצם אומרת שהבן לוויה פטור מפדיון הבן מכיוון שהוא בעצם קצת לוי. אמנם בדרך כלל אנחנו הולכים אחרי האב, ואם אביו משבט ראובן הוא שייך לשבט ראובן, אבל עדיין לגבי פדיון בכור נשאר בו משהו מהייחוס שלהם לשבט לוי שפוטר אותו מבכורה. וכנראה שיש יסוד להבנה הזו בגמרא במסכת בכורות בדף מ"ז עמוד א', בהמשך המסכת. שם מופיע אותו דין של רבדה בר אבא, שלוויה שילדה בנה פטור מחמישה סלעים, אבל שם הגמרא מנסה להבין את הדין הזה בצורה יותר טובה. ושואלת כך, דאי אבר מימן, אז האמא היא לוויה, זה כתוב לנו, אבל מי היה האבא? ממי היא התעברה אותה לוויה? אילא אמא דאי אבר מכהן ומלוי, מה היא הלוויה? אפילו ישראלית נמי. אם האבא הוא עצמו כהן, אז אין שום חידוש בזה שלוויה שהתחתנה עם איש משבט לוי, פותרת את בנה מחמישה סלעים, מכיוון שהוא כבר פטור מחמת האיש או מחמת עצמו, כי הוא בעצמו לוי. אלא דאי אבר מישראל, מדובר על מקרה שהאבא הוא ישראל, מאחד משאר שבטי ישראל ולא משבט לוי, והאימא היא משבט לוי. ואז מקשה הגמרא, למשפחותם לבית אבותם כתיב, דהיינו שאנחנו מכסים את הילד אחר אביו. אביו הוא ישראל, וממילא גם הבן הוא ישראל, ולכן הוא אמור להיות חייב בחמישה סלעים. אמר רב פאפה דאי אבר מעובד כוכבים. אז בשלב הראשון מבינה הגמרא שמדובר כאן על לוויה שהתעברה מעובד כוכבים. ממשיכה הגמרא ומסבירה שאף על פי שעובדי כוכבים מזהמין את הוולד, אז אמנם הוולד הזה הוא לא לוי קשה, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש או לשמור או לשורר בבית המקדש, אבל לוי פסול מקרי, כך אומרת הגמרא. וכאן יש חידוש גדול. כי בעצם אומרת כאן הגמרא, שבמקרים מסוימים, כאשר אין לנו ייחוס מצד האב, כמו בלוויה שבאה על גוי, אז לגבי הגוי לא שייך ייחוס מצד האב, זה נלמד בגמרא מבשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, לא ניכנס לסוגיה הזו עכשיו, אבל אין ייחוס אחר האב לגויים. וממילא נשאר כאן רק ייחוס אחריהם, ובמקרה כזה מחדשת הגמרא בבכורות שגם משפחת אם קרויה משפחה. ואכן כך גם עולה בדברי רבנו גרשומו, ולפני שנראה אותו נמשיך עוד קצת בגמרא, כי יש עוד משפט נורא חשוב בגמרא. מה אומרי דרב יוסף, אמר משמי דרבה, לעולם די אבר מישראל. באמת מדובר כאן על לוויה שהתאברה מישראל, אבל אז חוזרת הקושיה שהגמרא שאלה לאל, הרי נאמר בתורה למשפחותם לבית אבותם, דרך אגב גם בפרשת השבוע שלנו, הייחוס של ישראל הולך אחר אביו, אז מדוע כאשר יש לוויה שהתחתנה עם ישראל, נגיד שהוולד הולך אחר האם ופטור מחמישה סלעים ולא אחר האב? מתרצת הגמרא, שנעתם דאמר קרא פטר רחם, בפטר רחם תלה רחמנה. אותו תירוץ שאומרת הגמרא בדף ד' עמוד א'. וכאן וכאן כותב רש"י, בפטר רחם אחר האם אזיל לעניין חמישה סלעים. וייתכן שמר ברד רב יוסף מקבל את התירוץ של רבה. של רבה דבר האב. שישראלית שהתעברה מעובד כוכבים, לוויה שהתעברה מעובד כוכבים, הוולד הולך אחר האם, אלא שהוא מרחיב אותו ואומר באופן כללי, לעניין פדיון הבן גילתה לנו התורה שאנחנו הולכים במחינת הייחוס אחר האם ולא אחר האב. כך עולה בדברי רש"י, בפטר רחם אחר האם, אז היא לעניין חמישה סלעים, כך גם ברבנו גרשום, בפטר רחם תלה רחמנה, באימו, ואימו עתיה משבט פטור. רב חיים בחידושיו על הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, פרק ט"ו, הלכה ט', לומד מהגמרא הזו יסוד נורא מעניין. והוא מסביר בעצם שיש שתי משמעויות לזה שהאדם הוא לוי. משמעות אחת באה לידי ביטוי בעבודה בבית המקדש, באכילת מתנות כהונה ולוויה וכדומה, והביטוי הזה בהחלט נקבע אך ורק על ידי האב. אבל לכל אדם, מלבד הזהות השבטית שלו, אם נקרא לה ככה, יש לו גם זהות משפחתית. סוף כל סוף, הבן הוא בן של אמו. אמא שלו ילדה אותו. ולכן, אמנם מבחינת השבט, המשפחה הכללית, הוא לא מתייחס לאמא שלו, ואלא מקבל את השם משפחה אם נרצה, או שם השבט מאבא שלו, אבל עדיין יש בו משהו מהאמא, הוא זרעה של האמא. ולגבי הביטוי השני של לוויה, שזה חמש סלעים, מספיק הקרבה הזו, ההשתייכות הזו של הבן לאמו, למרות שהיא לא קוראת עליו את שם השבט ולא גורמת לו לעבוד במקדש, עדיין היא מועילה בשביל לפתור את הבן מחמישה סלעים. וכך מתנסח שם רב חיים, ואני רואה מוכרח מזה דבחלות שם לוויה תרי דיני בה. דמלבד דין משפחת לוויה, שהוא יסוד כל דיני לוויה, נחשבו לעבודת הלוויים ולכל דין מתנות לוויה, איקה עוד חלות דין לוויה שאינו תלוי במשפחה. ובזה דינם חלוק. דבדין משפחת לוויה הכל הולך אחר האב, מקרד אלה משפחותם לבית אבותם, כמו שהגמרה למדה בבבא בתרא קופתת עמוד ב'. מה שאין כן דין לוויה שאינו תלוי במשפחה, אלא בעצם העובדה שהלוי הוא בן של אמא שלו, בזה מעני גם צד של אמו להשבויי לוי. ולכן כך מסביר בהמשך דבריו רב חיים את הגמרא שלנו בבכורות ממזי. יכולה להיות עוד נפקמינה לשתי הביטויים האלה של לוויה. הקובץ שיעורים רב אלחונן דן בה בגיטין, בקובץ ביורים באות למד אי, והוא חוקר בשאלה הבאה: מה קורה עם עמונית שנתעברה מנוכרי? הרי יש לנו הלכה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אבל, מפורסמת הגמרא, קשורה גם למגילת רות שנקרא עוד מעט, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי. לעמונית ולמואבית מותר לבוא בקהל השם. שואל רב אלחונן, מה קורה לעמונית שנתעברה מנוכרי? עמונית שהתעברה מגוי. האם הבן מוגדר גם כן עמוני? או לא? לכאורה, יש מקום לומר שהבן לא יעמוני, מכיוון שלגויים אין ייחוס לאו. אבל, אומר רב אלחונן, לכאורה הוא לא אמור להיות עמוני, כי אבא שלו לא עמוני, אלא סתם גוי אחר. אבל אומר רב אלחונן, הוא כן יעמוני. מדוע? מכיוון שכאשר אין ייחוס מצד האב, כי הוא נוכרי, יש ייחוס מצד האם, והבן פה מקבל את שם אמו שהיא אמונית, ולכן גם הוא יהיה אמוני, ואף על פי שאמו כשרה לבוא בקהל, הבן יהיה פסול לבוא בקהל. אז זה אולי עוד ביטוי נוסף של רב חיים. אבל ישנה סברה נוספת להסביר את הביטוי פטר רחם. אם עד עכשיו הצענו שבפטר רחם בעצם התורה מגלה לנו שלעניין חמישה סלעים הייחוס הולך אחר האמא, הגריז בחידושיו לבכורות דף ד' עמוד א', לאחר מכן פעם נוספת בדף ממ"ז עמוד א', מציע הצעה מעט אחרת. והוא כותב כך: והנה פשוט נראה משום דעה ויפת רחם שלוויה משום אחי פטור. מה הפירוש דבריו? מדוע העובדה שמדובר כאן על פטר רחם שלוויה היא מספיק טובה בשביל לפתור את הבכור? אז כסיוע לדבריו מביא הגריז את דברי רשי במסכת חולין. שם אומרת הגמרא שאילכת הקרבדה ברעבה, באותה הלכה שלוויה פותרת את בנה מחמישה סלעים, ורשי מסביר את ההלכה בצורה הבאה: אפילו יאברה מישראל דבפטר רחם טל הרחמנה, והרי רחם שיצא ממנו לאו דחיובה הוא, ולהפוקי מדרב פאפ, תבוקים לדיאבר מעובד כוכבים. רשי מסביר שהתירוץ האחרון של הגמרא, של מר ברי דרב יוסף, ממש משנה את הכיוון של הסוגיה. ואין כאן חידוש בדיני יוחסין, אלא יש כאן חידוש בהלכות בכור. מה שמשנה בבכור זה השאלה הפיזית, הפיזיולוגית, מאיזה רחם הוא יצא. מה שמחייב את הבכור בחמישה סלעים זה שהוא יצא מרחם מסוים. ואם הרחם הוא רחם של לוויה שפטורה מחמישה סלעים, אז גם התינוק שיצא מרחמה פטור מחמישה סלעים. בדרך הזו הולך גם המשך חוכמה בפרשה שלנו, ועל פי זה הוא מחדש חידוש גדול ועצום. והוא אומר כך: ונראה לי את זה הוא דווקא אשתה, שנתקדשו הלוויים ובלדותיהם בין זכר בין נקבה קדושים ופטורים. אבל במדבר עדיין לא נתקדשו בקדושת לוויים. אם כן, הנקבה שנולדה עדיין לא היו הלוויים קדושים. ואחרי זה לא נתקדשו רק הזכרים. אם כן, לוויה שילדה בנה חייב בפדיון הבן. אומר המשך חוכמה, במדבר רק הזכרים התקדשו, לא הנקבות. נקבה שיצא ממצרים משבט לוי לא התקדשה. אז אם, מה קורה אם נולד לבלד במדבר? נקבה משבט לוי שבעל אדם אחר משבט ישראל, ונולד להם ולד במדבר. אם אנחנו אומרים שמה שמעניין אותנו זה הייחוס, והתורה חידשה שהוולד מתייחס אחר אמו לגבי פדיון הבן, אז הוולד הזה לגבי פדיון הבן הוא לוי, כי אמא שלו לוויה. אז נכון שהלוויות לא התקדשו, אבל הלוויים כן התקדשו, ויש להם את הקל וחומר שראינו, ולכן הוא יכול לפתור עצמו מחמישה סלעים. אבל המשך חוכמה הולך בכיוון אחר. מה פותר את הבן של הלוויה? העובדה שהוא יצא מרחם שקדוש בקדושת לוויה. אז רק אם שקדושה בקדושת לוויה פותרת את בנה מחמישה סלעים. אבל אם שלא קדושה בקדושת לוויה, אף על פי שהיא משבט לוי, שהיחי תמצא היחיד לזה, זה אותן הלוויות במדבר, אינה פותרת את בנה מחמישה סלעים. באמת חידוש גדול של המשך חוכמה, שבעצם מבוסס על ההבנה הזו, שהפטור של בן לוי הוא לא בגלל הייחוס שלו אחר אמו, אלא בגלל עצם העובדה שהוא יצא מרחם פטור. אלא שהדברים האלה נורא קשים. מילא אני יכול להבין מדוע שהבן יתייחס אחר אמו, דבר הגיוני, מקובל, ואפשר להבין אותו. אבל מדוע שנאמר שמשנה לנו, למה נניח שמשנה לנו מאיזה רחם יצא הבכור? סוף כל סוף הוא שייך לשבט לוי, אז בסדר, אז הוא לוי. למה משנה לי אם הוא יצא מרחם של לוויה או יצא מרחם של ישראלית? הייתי אומר שמה שמשנה לי זה רק הייחוס. אז ודאי שהדברים לא כל כך פשוטים, וכמו שהזכרנו בצורה קטנה לפני כן, ונרחיב בזה עוד רגע, לרחם יש מקום חשוב בהלכות פדיון הבן. יוצא דופן, פטור מפדיון הבן. אדם שנולד בניתוח קיסרי, אדם שלא יצא דרך הרחם, פטור מפדיון הבן. הבכור לעניין פדיון הבן הוא דווקא אותו בכור שיצא מהרחם. בניגוד לבכור לנחלה למשל, שזה הבכור הראשון של האב. מה שמשנה לגבי פדיון בכור, זה הבכור הראשון של האם, מי שפטר את רחמה. והביטוי הכי גדול של תפקיד הרחם מופיע בגמרא במסכת חולין, בדף עין עמוד א'. שם רבה שואל רצף של שאלות מעט מוזרות על דיני בכור. כרחו בסיב מהו? שם מדובר על בכור בהמה. מה קורה אם בהמה קורעת ללדת את בנה הבכור, ואדם לפני שהבכור יוצא, כשהוא עוד בתוך הרחם מכניס את ידו וקושר איזה סיב מסביב לבכור, כך שכשהבכור יוצא יש חציצה בינו לבין הרחם. בתליתו מהו? בשלייתו מהו? בשלייתו אומרת הגמרא אורחי הוא, לכן זה לא חציצה, אבל בשלייה אחרת מהו? כרחתו ואחזתו והוציאו מהו? מה קורה אם מישהו בא, מחזיק את העובר ומוציא אותו מהרחם? בכל המקרים האלה, הבכור לא נוגע ברחם. וכל השאלות האלה נגמרות בתיקו. כשהגמרא מסבירה את השאלה, היא שואלת, מה היסוד של השאלה של הגמרא כאן? היסוד של השאלה של הגמרא זה ההנחה שיש חשיבות דווקא ליציאה דרך הרחם. אז אם התינוק יצא ממש מהבטן או מהדופן, בוודאי שאין פדיון הבן. אבל גם אם הוא כן יצא מהרחם, רק שהייתה חציצה, הוא לא ממש נגע בכותלי הרחם, הוא פטור מפדיון הבן. אז כל זה נכון לגבי פדיון בהמה, לגבי בכור בהמה. מה קורה לגבי בכור אדם? בשאלה הזו נחלקו האחרונים סביב עניין שנקרא לידת מלקחיים. כאשר תינוקות לא מצליחים לצאת, אז מושכים אותם החוצה עם מכשיר שנקרא מלקחיים, והשאלה אם המכשיר הזה מהווה חציצה, וממילא האם בכור שנולד כך אולי לא צריך לעשות לו פדיון הבן, מכיוון שהייתה חציצה בינו לבין הרחם. או מה קורה, כך נשאל להציץ אליעזר, בבכור שהוציא אותו עם כפפות, לא הציץ אליעזר, משה פיינשטיין, ליגות משה, הורדי אחלה ג' סימן קוף קפה. שאל אותו הרב טנדלר, נכדו, מה קורה אם מוציאים את הבכור עם כפפות? אז יש חציצה, הבכור לא נגע ברחם. אז תשובה אחת שעונים, חלק מהאחרונים, אבני נזר והחולקת יואב, הם במקרה כזה אומרים שעקרונית הבכור אמור להיות פטור. על בסיס הגמרא במסכת חולין, דף עין עמוד א', אמנם הגמרא מדברת על בכור בהמה, אבל לשיטתם, כן, שני החלקת יואב היה תלמיד של אבני נזר, שניהם לבית סוחוטשוב, ושניהם סוברים שהגמרא נכונה גם לגבי בכור אדם, וגם בבכור אדם יש כל כך משמעות לרחם עד כדי כך, שאם הייתה חציצה בין הוולד לבין הרחם, הבכור פטור מחמישה סלעים. רב משה פיינשטיין, אבל גם הם למעשה, רק נציין, אומרים שיש חיוב במקרה כזה, מכיוון שהחציצה היא רק חלקית ולא מוחלטת. בגמרא לחולין דיברו על חציצה מוחלטת. רב משה פיינשטיין חולק עליהם ביסוד ההבנה שיש קשר בין פדיון בהמה טהורה לבין פדיון הבן. בין בכור בהמה לבין בכור אדם. ורב משה פיינשטיין טוען שכל עניין חציצה שייך אך ורק לבכור בהמה ולא לבכור אדם. שתי סיבות הוא מביא בדבריו. סיבה ראשונה, בבכור בהמה יש דינים על גוף הבהמה. הבהמה היא קדושה. ונעשה כל דיניו רק ברגע זה, דהלידה. הלידה היא זו שמקדשת את בכור בהמה. אבל בכור אדם ליקה שום דין על גוף האדם, אלא חיוב נתינת חמש סלעים. וכאן נכנס רב משה פיינשטיין לשאלה גדולה בדיני בכור. בכור אדם אנחנו מחויבים לתת חמש סלעים, אבל הבכור עצמו לא קדוש. ויש שאלה נורא גדולה שמעסיקה את הראשונים והאחרונים, האם הבכור כביכול כן יש בו קדושה ואנו פודים אותה בחמשת הסלעים, או שיש כאן אך ורק חיוב ממוני גריידה של נתינת חמש סלעים. במשה פיינשטיין הולך בכיוון שיש כאן חיוב ממוני גריידה, וממילא לא קרב זה אל זה. בבכור בהמה יש קדושה בחפצה של הבכור, ולכן הגיוני לומר שהנגיעה ברחם, היציאה דרך הרחם, היא זו שמקדשת אותו. בבכור אדם אין שום קדושה בבכור, ולכן לא משנה לי אם הוא נגע ברחם או לא נגע ברחם, העיקר שהוא יצא מהרחם, ועל זה צריך לתת חמישה סלעים. סיבה שנייה, אומר רב מוישה פיינשטיין, בבכור באמה מה שמחייב זה רגע הלידה. ביום השמיני תתנו לי, כך נאמר בפרשת משפטים לגבי בכור באמה, ומסבירים הראשונים שזה רק בשביל שהוא יצא מדין נפל. לעומת זאת, בבכור אדם, טוען רב מוישה פיינשטיין, יום השלושים הוא זה שעושה את החיוב. וגם זו שאלה גדולה, האם העובדה שעושים פדיון הבן ביום שלושים זה רק מכיוון שביום שלושים הבן יצא מכלל נפל, או שיום שלושים הוא חלק מהגדרת החיוב. גם כאן נוקט רב מוישה פיינשטיין גישה שיום שלושים הוא חלק מהחלת החיוב, וממילא משתי הסיבות האלה, א', שלבכור אדם אין דינים בחפצה, וב', שלבכור אדם גם יום השלושים מהווה נקודת חיוב, גורמים לרב מוישה פיינשטיין לחלק בין בכור אדם לבין בכור בהמה. ממילא עולה שלפי רב מוישה פיינשטיין הדין של הרחם הוא לא כל כך מוחלט, לא משנה לי אם היה ממש מגע ברחם. אז לעניין מה נאמר פטר רחם, לעניין העובדה שצריך שזה יהיה הבן הראשון, לעניין העובדה שצריך שזה יהיה בן שנולד בלידה רגילה, אבל אין דין בעצם הרחם, וממילא גם יהיה קשה קצת להבין למה שרחם של לוויה יפתור את הבן. מילא העובדה שהיא לוויה והבן מתייחס אחריה היא סיבה טובה לפתור את הבן, אבל עצם העובדה שהוא נולד, יצא דרך חפצה, אם נקרא לזה במילה הלא יפה הזאת, חפצה של רחם של לוויה, זה כשלעצמו פותר אותו מחמישה סלעים. אז אני רוצה להציע הצעה שלישית. לפני זה אציין שהרב קניאבסקי הציע בדרך אמונה שם בהלכות ביקורים פרק י' הלכה י' הסבר אחר, והוא סבר על בסיס ההבנה שעובר ירך אס, שעובר במאי זרה זרו, הוא טען שגם עובר במאי לאמו לביו, ולכן ברגע היציאה מרחם בעצם עובר עדיין לביו ולא חל עליו שם אביו הישראל, אבל הוא קצת חוזר בו מזה בגלל פסק של הרמב״ם בהלכות תרומות פרק ח' הלכה ד', ששם הרמב״ם לא פוסק את ההלכה הזאת שעובר במאי זרה זרו, ולכן לשיטת הרמב״ם ההסבר הזה לא מסתדר. אני רוצה להציע הסבר רביעי, והוא מבוסס בעצם על שתי הבנות במצוות פדיון הבן. אצלנו בפרשה עולה שהמצווה לפדות את הבכור היא מכיוון שהבכור קדוש. הבכור היה אמור לעבוד במקדש, אלא ששבט הלוי התחלף עם שבט ישראל, אז ממש בבכורות שהצליחו עשו החלפה ראש בראש, בבכורות שלא הצליחו אז כמו כל הקדש אחר צריך לפדות אותם. יש כאן מעין דין הקדש, הבכור קדוש וצריך לפדות אותו מהחובה שלו לעבוד בבית המקדש. אבל בפרשת משפטים התורה מקשרת את דין בכור עם דינים אחרים. מלאתך ודמעך לא תאחר, לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. מסביר שם רש"י, מלאתך זה הביקורים, ודמעך זה מתנות הכהונה שהופכות את הפירות להיות מדומעים, כגון תרומה. ונדמה לי שהקישור הזה בין תרומה, ביקורים ובכור, הוא לא קישור סתמי. שלושת המצוות האלה הם מה שאני אוהב לקרוא לו מצוות ראשית. ראשית פרי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, זה ביקורים. אדם יורד לתוך שדה, הוא רואה תאנה שביקר, אשכול שביקר, רימון שביקר. הדבר הראשון שגדל לו בשדה הוא מביא לקדוש ברוך הוא. אותו דבר תרומה, לפני שהאדם בא לאכול, הוא מפריש חלק לשולחן גבוה. אמנם הכהנים אוכלים אותו, אבל משולחן גבוה כזכו, התרומה יש בה קדושה, החלק הראשון שייך לקדוש ברוך הוא. וכמו שזה נכון בפירות, אומרת התורה כך, זה נכון גם באדם. היבול הראשון של האדם, הבן הראשון שנולד, שייך לקדוש ברוך הוא. מאוד ייתכן שגם זו הסיבה שהבכורות מלכתחילה היו צריכים לעבוד בבית המקדש. ואם הדברים נכונים, ננסה רגע לעמוד על היסוד של מצוות הראשית האלו. מה מצוות הראשית האלו באות להגיד לאדם? הן באות להראות לאדם, דווקא כאשר האדם נהנה מיגיע כפיו, מהיבול שלו, בין אם זה הילדים, בין אם זה היבול בשדה, דווקא אז אדם צריך לזכור שהכל הכל מגיע מריבונו של עולם. וקודם כל הדברים האלה נמצאים כי הקדוש ברוך הוא עזר לנו להגיע לזמן הזה. עזר לפירות לגדול, עזר לתינוק להיוולד. שלושה שותפים באדם. והשותף הראשון והחשוב ביותר זה הקדוש ברוך הוא, ולכן החלק הראשון הולך אליו. כמו שבכל שותפות מכבדים את השותף הבכיר בגזירת הסרט האדום, בפתיחת המפעל או כל דבר שלא יהיה, כך גם כאן. הקדוש ברוך הוא מקבל חלק ראשון. זה נכון בפירות, וזה נכון בבחור האדם. וממילא, על פי ההבנה הזו, שהמחייב בפדיון הבן זה העובדה שהבן הזה הוא ראשית היבול, ולא העובדה שהבן הזה עובד במקדש, מסתבר הרבה יותר ללכת אחר האם, ולא סתם ללכת אחר האם, אלא ללכת דווקא אחר פטר הרחם של האם. הדבר הראשון שיוצא מרחמה של האם הוא בעצם היבול הראשון שלה. היא גידלה אותו, הוא גדל בבטן שלה, הוא יצא ממנה. ובעצם המצווה הזו אפשר להציע שהיא הכרת הטוב של הבעל ואשתו, או הכרה בעזרה של הקדוש ברוך הוא לכל התהליך הזה של ההיריון והלידה, הכרה משותפת של הבית של הבעל ואשתו, אבל בסופו של דבר הגורם המשמעותי כאן הוא דווקא האישה, מכיוון שהאישה היא זו שיולדת, היא זו שמגדלת את הילדים ברחמה ונושאת אותם ברחמה, ולכן הבן הראשון שיוצא מהאישה הוא מקביל לפרי הראשון שיוצא בשדה. הוא ראשית היבול שלה. וממילא, מכיוון שבפטר רחם טל הרחמנה, ויסוד מצוות הבכור זה להביא את היבול הראשון, את פרי הבטן הראשון לקדוש ברוך הוא, אז ודאי שאנחנו נלך אחר האישה. מדוע אם כן שבת לוי תפתו? אני חושב שאפשר להסביר את הדברים דווקא על פי המשל של קורח ועדתו. תלית שכולה תחלת, מהו שתהיה חייבת בציצית? אז אמא שכולה לוויה, כל כולה מסורה לעבודת השם, זה התפקיד שלה. אז אמנם היא לא עושה אותו בפועל, היא לא עובדת במקדש, אבל היא שייכת לשבט הזה שכל יהודו הוא עבודת השם, אין לו נחלה, הוא אוכל מתנות מהקדוש ברוך הוא. אישה כזו מכירה כבר את השם בחייה, ולכן היא לא צריכה את התזכורת הזו של הבן הראשון להביא אותו לקדוש ברוך הוא. כמובן שהדברים כאן הם בדרך הצעה, אני מקווה שהם יערבו לאוזן והתיישבו על הלב. אז אם אני אסכם את הדברים, בעצם ראינו ארבעה כיוונים בשאלה למה לוויה פותרת את בנה מחמישה סלעים, שהרי הקל וחומר שפותרת את הלוויים בעצמם, או את בני הלוויים מחמישה סלעים, שהם פטרו את בכורות ישראל, שמופיע בפרשה שלנו, לא שייך באישה. אז הצענו ארבעה דרכים בדבר. הדרך הראשונה של רבנו גרשום ורשי במסכת בכורות, שבעצם יש ייחוס מסוים שנמשך אחר האם. כך מציע רב חיים על פי הגמרא בממזיין עמוד א' לגבי לוויה שהתעברה מעובד כוכבים, ואפשר להציע שכך הדברים גם לגבי לוויה שהתעברה מישראל. הצעה שנייה, שלא מדובר כאן על ייחוס, אלא יש דין בעצם החפצה. החפץ של הרחם הוא דבר משמעותי בלידה, כמו שראינו לגבי חציצה בין הרחם לבין הוולד, ואז נשאלת השאלה האם הגמרא הזו במסכת חולין רלוונטית גם לבכור אדם או רק לבכור בהמה. בזה נחלקו האחרונים, האבני נייזר והחלקת יואב סברו שכן, רב מוישה פיינשטיין חלק עליהם וסבר שלא, והרווחנו מרב מוישה פיינשטיין עוד שתי נקודות משמעותיות בדיני בכור. גם ההנחתו שבכור אין בו קדושה ויש רק חיוב תשלום, חיוב ממוני של חמישה סלעים, לעומת בכור בהמה טהורה בו יש גם קדושה על החפצה, וגם ההנחה של רב מוישה פיינשטיין שיום השלושים הוא גם זמן משמעותי בפדיון הבן, זמן שמכיל חיוב ולא רק זמן שהבן יוצא בו מדין נפל. אפשרות שלישית הציע רח קניאבסקי ונחה אותה, שהוא בר במאי אמו זרו, אז לוי במאי אמו לוי הוא, כן, או ישראל במאי אמו לוי הוא, ולכן העובר שבמאי אמו הוא מתייחס אחר האם, הוא ממש ירח אמו, הוא חלק מהאם, וכשהוא נולד בעצם הוא נולד כלוי, רק רגע אחרי זה הוא הופך להיות ישראל, אז ברגע הלידה שהוא רגע חיוב בבכור הוא היה ישראל, אלא שרב חיים קניאבסקי דוחה את ההבנה הזאת לפחות בשיטת הרמב״ם, כי הרמב״ם לא פוסק את הדין שדובר במאי זרה זרו, וכן פוסק את דברי רבדה ברבה שלוויה פותרת את בנה מחמישה סלעים. ואנחנו יצאנו הסבר רביעי, שבעצם כל מצוות בכור היא חלק ממצוות הראשית, והמצווה מושתתת על העובדה שהתינוק הנולד הוא התוצר הראשון שלהם, אם נקרא לזה ככה, פרי ביטנה, במילים יותר יפות, פרי ביטנה הראשון שלהם, הוא פתר את רחמה, הוא הראשון, הוא הכשיר את הרחם, ולכן כמו כל דבר ראשון שצריך לתת לקדוש ברוך הוא, זה גם מה שמחייב את האישה לתת את בנה הראשון לקדוש ברוך הוא, אלא שבלוויה, הלוויה כבר חיה את מציאות השם בעולם, זה אולי קצת יותר על דרך המחשבה, ולכן היא פתורה להכיר במציאות הזאת על ידי בנה. והיא רצון שנזכה בעזרת השם להעמיק יותר בדינים האלה במהרה בימינו, שיבנה בית המקדש והדינים האלה יהיו יותר הלכה למעשה. כמובן אני מדבר על בכור בהמה, לא על בכור אדם, שגם היום זה הלכה למעשה, אבל נדמה לי שזה יגרום לנו לעיין קצת יותר במסכת בכורות, מסכת נפלאה שיש בה דברים יפים, היום טעמנו איזה טעימה ממנה, ויהי רצון שזה ייתן תאבון לעוד בעזרת השם. שבת שלום.